אנחנו נמצאים בשמואל ב' פרק י"ט. אז אנחנו נקדיש את השיעור לרפואת הפצועים. אנחנו נמצאים בפרק י"ט מפסוק ו'. אני מציע שנקרא עד סוף הפרק, פרק ארוך, שבעצם כותרתו התנהגותו של יואב, יואב שאחרי המרד. כן, שאלות. בוא נתחיל. אין שאלות, הכל מובן. כן. מי זה קמהם? או קמהן? יפה. נגעת בנקודה חשובה. מי זה קמהן? כתוב. הוא בנו של ברזילי הגלעדי. מה השאלה שצריכה להישאל לפי שיטת הלימוד שאנחנו לומדים? בוא נלך על מה שכתוב, אל תשאל על מה שלא כתוב. למה משנים את שמו לקמהם וקמהן? כי הוא ממלא את מקום, מקום אביו. אבא שלו לא רוצה ללכת, למה? הוא זקן, תכף נראה לי יש לזה תוספות לזקנה הזאת. ואבא שולח במקומו את הבן שלו. אבל בעצם השאלה שצריכה להישאל, מה? מה זה חשוב? מה זה חשוב? קמהם עבר, קמהם לא עבר, כן יגור. זאת אומרת, הוא כמה פרטים שוליים בסיפור. אגב, בשיטתנו שאנחנו לומדים זה כבר כמה שנים, שהתמיד או מי שרוצה לרענן יכול לשמוע בהקלטות, שפרטים שוליים של סיפור הם החשובים מכולם. כן? ויכולתם להרגיש שבעצם בכל הפרק הגדול הזה, זה פרק ענק, שאם הנוצרים לא היו מחלקים אותו, היה אפשר לקרוא עוד שני פרקים ביחד איתו גם. חלוקה לא כל כך מוצלחת פה. פרק גדול מאוד, אבל מתוך כל הפרטים שיש בפרק הזה, הקמהם הזה תפס את העיניים. ואם לא היה תופס קמהם את העיניים, שמו תמרור. תקעו שם איזה נון במקום מם, כדי שתרגיש, יש איזה איתות כזה, יש איזה הבהוב. שים לב אליי, שים לב אליי. כן, הוא צועק, תשימו לב אליי. מאוד מעניין, הדבר הזה. כן, למה זה כל כך חשוב? בואו נראה רגע עוד שנייה. נסתכל רגע על הפרשייה הזאת כולה. פסוק למד ב'. וברזילי הגלעדי ירד מרוגלים, ויעבור את המלך הירדן לשלחו את הירדן. כן, ושימו לב שגם פה יש קריב וכתיב, הירדן בירדן. לשלחו את בירדן. זה כמובן עברית משובשת, אז למה שיהיה עוד בית הזאת? למה שיהיה קריב וכתיב? תכף נשים לב שיש דברים שקוראים בירדן עצמו. אבל הוא ודאי הולך ללוות אותו לעבור את הירדן. וברזילי זקן מאוד, בן 80 שנה. 80 זה זקן מאוד, אתה אומר. הכוונה גם בהתנהגות שלו, זאת אומרת, הוא קשה ללכת, הוא... כן, זה זקן מאוד. המלך דוד זקן, כתוב, המלך דוד זקן, הוא היה בן 70. בן 70. המלך דוד זקן. כשאברהם כתוב, אבב זקן בא בימים, אז זה זקן, גם שם, זה זקן, יצחק היה בן 60. זה משהו כזה. זה קצת יותר זקן מהזקנים פה. והוא חלקל את המלך בשיבתו במחניים, כי איש גדול הוא מאוד, איש גדול עשיר. ויאמר המלך אל ברזילי, אתה עבור איתי וחלקלתי אותך עמדי בירושלים. כן? דוד רוצה להחזיר לו, כאשר עשה לי כן אעשה לו.
אעשה לך אותו דבר. אתה חלקלת אותי. מה? הכרת אותו. אגב, אם הוא איש גדול מאוד, זאת אומרת שהוא לא... לא זקוק לזה. אז למה בכל זאת? מה הוא מקבל בתמורה למה שהוא עשה לדוד? כבוד. כבוד. לבוא, לשבת לשולחן המלך. כן, להיות... מה? קבל תיק, לא בטוח, אבל... כנגד זקנים כבוד. כן, זה בסדר, כבוד לזקנים, קצת כבוד. יושב ראש, לא... מה? כן, כן, יכול להיות שהוא יקבל איזה שהוא... המלך יחלקל אותו, הוא לא בוא תחלקל אותי בכלכלתי. ויאמר ברזילי אל המלך, ותשימו לב, עכשיו יש פה כמה אמירות מאוד קשות, שהן כמובן נגזרות מהשאלה של קמהם, מי זה קמהם, למה קמהם? ויאמר ברזילי אל המלך, כמה ימי שני חיי, כי יעלה את המלך ירושלים. נו, כמה אני אספיק לשבת שם? נו, מה זה משנה? זה לא תירוץ. כמה אני אספיק לשבת? כמה שיש לך, וזאת השם, עד רבה. אולי זה יגרום לך לאריכות ימים, שנה מקום, שנה מזל. בין 80 שנה אנוכי היום, העדה בין טוב לרע, אם יתאם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה, אם אשמע עוד בכל שרים ושרות, ולמה יהיה עבדך עוד למסע אל אדוני המלך? למה אתה צריך אותי לטפל בי? הרי שימו לב של מה בעצם מבין ברזילי הגלעדי שהגמולה שרוצה לתת לו דוד. לא כסף, אלא אוכל, אוכל, לחם ושעשועים. כן, זה תרבות, קצת בידור, קצת שירה ושירים. כן, זה. זאת אומרת, תראו איך יש פה איזה נימה ביקורתית כלפי מה שנקרא היום בפוליטיקה הישראלית מנעמי השלטון. מנעמי השלטון. מה אני צריך? חמור שרד וסוויטה מפוארת. מה יש לי שם? מה ישימו לי שם?
בדרך כלל כל אלה שמגיעים לגיל זקנה אז כבר מאבדים את הרצון הזה. זה לא דווקא
יפודי, לא? כן. ובכל זאת נשאר לאדם זקן? לא, אבל בכל זאת יש פה איזו אמירה ביקורתית. המלך מבקש, תבוא. המלך מבקש, תבוא. אתה אומר לו, תשמע, מה אני צריך את המנעמים של השלטון?
תן
לבן שלי. אין כבוד. תכף נראה.
יש לו הרבה זמן.
זה תכף נראה. זה תכף נראה. זה רעיון יפה מה שהוא הציע. ולמה יהיה עוד עבדך למסע אל אדוני המלך? זאת אומרת, בעצם הוא מבין שהוא, מה שהגמרא אומרת, סבא בביתה, פחה בביתה. יש פה איזה אדם זקן, צריך להזיז אותו במקום למקום, הוא עושה רעש, ומרעיש קצת. עוד שנייה. ולמה יהיה עבדך עוד למסע אל אדוני המלך? כמעט יעבור עבדך את הירדן, את המלך, ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת? כן, מה זאת אומרת? כמעט יעבור עבדך את הירדן, את המלך, כן, אני, איך הוא אומר, אני רק אעבור את הירדן וכבר אני מת, אז מה, אתה צריך לסחוף פה איזה גופה? זאת אומרת, הוא לא, לכן הפסוק לא מסוים, זאת אומרת, לא נעים לו להגיד את זה בכל רם, על עצמו, הוא לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל רואים שעל זה הוא מתכוון. כי מה הוא מתכוון? כמעט יעבור עבדך את הירדן את המלך, ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת? בקושי אני צריך לעבור את הירדן מפה עוד לכאן, מה אתה צריך לסחוב אותי עד לירושלים? ישובנה עבדך ועמות בעירי עם קבר אבי ואמי. כן, תסתכל מה התאווה של אדם זקן. מה עוד הוא מבקש? עמות בעירי עם קבר אבי ואמי. והנה עבדך חמהם יעבור עם אדוני המלך ועשה לו את אשר טוב בעיניך. אבל הנה, עבדך חמהם, הבן שלי, כן, יעבור עם אדוני המלך. מה? אתה אומר, אולי הוא בכלל לא הבן שלו. שאלה טובה, אני לקחתי את זה בחשבון כאילו שזה באמת מובן מאליו שהוא הבן שלו. האם אנחנו יודעים את זה בוודאות? לא, אז היינו יודעים שהוא העבד שלו. עבדך חימם זה... האמת היא שעלתה לי שאלה מעניינת, כי ספר חסידים, ספר חסידים, אתם יודעים, מכירים את ספר חסידים? יש רבי יהודה החסיד, הראשון, רבי יהודה החסיד מבעלי התוספות, או מתקופת בעלי התוספות. הוא מביא מכאן ראיה ש... נוח להם למתים שעולים על קבריהם. שעושים, יש את המנהג הזה שוודאי הספרדים נוהגים, לעלות בערב ראש חודש ניסן וערב ראש חודש אלול, עוד מעט זה יהיה מגיע, ראש חודש ניסן, לעלות על קברי משפחה, קרובי משפחה. אז ספר חסידי כותב שזה המקור לזה, כן? הוא אומר, עמות בעירי, כאילו מה הנאה יש למת שעולים על קברו. באיזה מקום יעלו על קברו? אם יקבור בירושלים, מי יגיע לקבר שלו? אז אם אני אגור בעירי, אז אנשים יעלו על קברי. אז תוך כדי שקראנו עכשיו את הפסוקים, חשבתי לעצמי, אם הוא שולח את קמהם לגור בירושלים, אז טוב, פחות קרוב משפחה, אחד פחות. טוב, למרות שניסוע על אדם צעיר, לעלות ביום הזיכרון לקבר של אביו, יפה, כן? אז מכאן אנחנו רואים שזה...
זה צאצא שלו.
כן, כן, יפה מאוד. ראיה יפה מה שבאת. לבני ברזילי הגלעדי, זאת אומרת, כנראה שהיו עוד. זאת אומרת, קמהם הוא רק נציג, וכנראה ש...
לילדים אחרו, אבל דאג לו...
נכון. למה דאג דוד לקמהם? לא רק לאוכל.
גם שרים ושבות.
זה יש כל הזמן. אגב, זה דבר מוזר. שבעצם יש כאן איזו ביקורת סמויה של אדם זקן, של ברזילי הגלעדי, על מנעמי השלטון. הוא אומר לו, מה אני צריך את כל ה... אבל אתה יודע מה? הבן שלי ישמח. כן, זה קצת מוזר. אבל אם תסתכלו בספר ירמיהו, פרק מ'. נדפדף רגע לספר ירמיהו, פרק מ'. אחרי הסיפור המזעזע של רצח גדליה בן אחיקם, פרק מ', תעברו לפרק מ' א'. כן, פרק מ' זה רצח גדליה בן אחיקם, עם כל מה שקרה שם. סליחה, פרק מ' א' זה הרצח. תסתכלו בפסוק, פרק מ' א', פסוק ת' ז'. כן, אחרי הרצח, פסוק ת' ז' בפרק מ' בירמיהו, ויקח יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר איתו את כל שארית העם אשר השיב מאת ישמעאל בן נתניה מן המצפה, אחר היכה את גדליה בן אחיקם גברים אנשי המלחמה ונשים וטף וסריסים אשר השיב מגבעון, וילכו וישבו בגירות חימהם בגירות קמהם אשר אצל בית לחם ללכת לבוא מצרים. זאת אומרת, המקום שבו חונים, כן, מדובר פה בסוף בית, זאת אומרת, 15 דורות, מקמהם המקורי עד המקום הזה. שימו לב כמה מדובר. מדובר פה על קרוב ל-400 שנה. קרוב ל-400 שנה. 400 ומשהו, אפילו יותר, אתה צודק. בית המקדש היה קיים 410.
600
שנה. לא 600.
15
דורות. כן, אבל אנחנו יודעים שבית המקדש היה קיים 410 שנה.
אוקיי,
מה
שאתה
אומר,
בתקופה של דוד.
כמניין, מה?
דוד.
כמניין משכן.
בית המקדש עוד לא קיים.
לא שומע.
בית המקדש עוד לא קיים.
נכון, אז צריך להוסיף עוד כמה שנים. זאת אומרת, עוד נגיד 7 שנים שלקח לשלמה לבנות, ועוד אנחנו לא יודעים כמה שנים, באיזה שנה בדיוק זה היה.
לשלמה בנה אותה בכלל.
כמה זמן עוד עבר? יפה, אנחנו לא יודעים.
פה כאילו כבר
אז בואו ניתן לזה עוד 3 שנים, נגיד, זה חלק מהערכה, שזה בערך, נשארו עוד 3 שנים אחרי מרד אבשלום, זה בערך עוד 10 שנים. זאת אומרת, מדובר פה על בערך 420 שנה מהמקום, והמקום נקרא גירות קמהם, המקום שבו גר קמהם בבית לחם. זאת אומרת, דוד, נכון מאוד, זאת אומרת, דוד נתן לצאצאי ברזילי הגלעדי, לא רק אוכל לאכול, אלא נחלה בנחלתו שלו. אגב, זה מלמד משהו על צדקותו של דוד, שהוא לא מחלק שדות של אחרים לעבדיו, אלא נותן משלו.
למרות שהוא יכול.
בבית לחם, למרות שהוא יכול, משפט המלוכה. כמו ששאול אמר, גם לכולכם ייתן בן אישי שדות וכרמים, כי בבגדתם בי כולכם. כן? ודוד לא עושה את זה. לעומת זאת, תסתכלו על השדה של ציווה, ומפיבושת שהוא ככה אומר, ציווה, אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. כן, אנשים שמחלקים שדות, ורבים על השדות, ורוצים שדות, ונכסים, וכן הלאה. מה זה גירות קמהם הזאת, שנמצאת ליד בית לחם?
גר?
לא. גירות זה משם מקום מגורים.
לגור.
שהוא בא לגור שם, כן? שהוא קיבל גורים לא כל כך זמניים לפי המסתבר. בסדר? אז הנה, תראה, את השאלה הקטנה ששאלת על קמהם, כל זה היה בתחום שאלת קמהם. כן, תראו כמה שפיתחנו את זה. זה סימן שהפרט השולי הזה, כל הדיון הזה, אם קמהם יבוא, ובני ברזילי הגלעדי, הוא אוכל לשולחנך, אז בואו כאן רואים שזה כנראה, מזה הסקנו שזה כנראה הבן שלו. ו...
לקח את הדברים
אנשי מלחמה, אנשים, כן. בהמשך נחזור למקום הזה, נעצור רגע פה, פיתחנו את השאלה ככה בצורה גדולה ורחבה. כן, עוד הערות, שאלות, מישהו רוצה עוד לשאול? מה?
זה מה שלא פרק, לא?
כן. מפיבושת בא בצורה מזלזלת, למה? איפה אתה רואה שזה מזלזל?
לא עשה רגליו, אבל
שפמו,
וגידה לא
חיבש. הפוך, זה הראיה. שהוא בא באבן, כן, צריך להראות לו שזה הראיה, שהוא, ברגע שהוא הבין מפיבושת שציווה סידר אותו, עבד עליו, על פניו נראה שהאדם, דיברנו על זה פה פעם, בעריכות רבה, כשראינו את הפרשה של ציווה, לפני כמה חודשים, כשלמדנו על ציווה, כשדוד מחפש אותו, קורא לו, אז דיברנו, השווינו את זה גם לפה, שבעצם על פניו נראה שציווה הוא הנוכל בכל הסיפור הזה. ומפיבושת דווקא נראה שהוא צודק. כשדוד לא בירר את זה עד הסוף, קיבל לשון הרע. מי ציווה? תראה מה עושה לשון הרע כשמקבלים אותו אז. איך שהוא משפיע פתאום עכשיו, כן? עכשיו במקום הזה, כן.
את הלשון של יואב כשהוא פונה את דוד,
כן, דיברנו על זה קצת לפני שבועיים, שבעצם, קודם כל באמת יואב, פה מתפרץ ביואב כל הזעם העצור על כל מה שקרה מאז חטא דוד ובת שבע. שמשהו קרה לדוד. דוד לא שולט, דוד לא מנהל את העניינים כמו שצריך, העניינים מתגלגלים בצורה לא נכונה. ראינו את זה כלפי, אפילו כלפי אבשלום, שיואב בעצם מנסה איכשהו להחזיר את העניינים, להשתיק את העניינים, להרגיע אותם, לעשות איזשהו סדר. ואבשלום בוגד ביואב, מרמה את יואב, שורף יואב את השדה, זאת אומרת, אצל יואב יש פה איזו התחבטות מאוד חזקה בין המאבקים העצומים בתוך יואב, בין הנאמנות לממלכה, לעשות סדר ושלטון לטובת מלכות דוד הכללית, עם כל המשתמע מזה, כלפי עם ישראל כולו, ומצד שני, ההתחשבנות האישית שלו, היחס שלו לאבשלום, שלכן הוא לא כל כך קיבל את הפקודה של דוד, הוא לא כל כך הבין אותה, לא כל כך הסכים לה, וגם לא ביצע אותה, לא להרוג את אבשלום. הוא הרג את אבשלום. וזה הרי סיבת, זאת אומרת, כל ההצגה הזאת של דוד, בעיניו זה הצגה.
זה דבר טיפשי לגמרי בעיני יואב, של אבשלום, של דוד על אבשלום בנו, שהוא מצטער שאבשלום מת, וכל הצרמוניה הזה. יואב לוקח את זה מאוד אישית כלפי עצמו. זאת אומרת, ברור שזה מכוון כנגד יואב. יואב.
לא שוכל יואב לא יורד לסוף דעתו של דוד. הוא לא הבין בכלל מה היה כל הקטע.
נכון, וזה דיברנו, מה בעצם היה הצורך של דוד באמת לבכות על אבשלום. עכשיו אנחנו כאילו מהצד של יואב, מה העניין של דוד? באמת, מה אתה עצוב הזה שאדם שרצה לרצוח, אתה זה שאמרת, נברח מהר מירושלים כי לא תהיה לנו תקומה מלפני אבשלום. שלום היה הורג את כולם, זה ברור לחלוטין. למה בכל זאת דוד התנהג בצורה כזאת? אז הסברתי שבעצם ההבדל בין יואב לדוד, זה שדוד מבין את ההשלכות ארוכות הטווח שיש למה שקרה פה. זאת אומרת, כל מה שמטריד אותו כרגע, מהרגע שמתחילה להתנהל פה מלחמת אחים, בין ישראל לבין האנשים שלו, זה שמה יהיה בסופו של דבר הזיכרון ההיסטורי. ותראו שאגב דוד הצליח. כי כשאנחנו מדברים על מרד אבשלום, אז זה מרד אבשלום. כן? זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא, כאילו זה תחושה של איזה חוסר חינוך של דוד, דוד לא חינך את הבנים שלו כמו שצריך. דוד כאילו סופח על עצמו את כל האש. אבשלום, בני, בני, אבשלום, אבשלום, אבשלום. כן? אומרים חזל שאלה אותו מגיהנום. כל פעם שהוא צעק אבשלום, בני, פשט, אלה אותו מדור אחד. מן הגיהנום. זאת אומרת, למה זה חשוב לו עכשיו? אכפת לחזל עכשיו שהוא יהיה בגיהנום, לא יהיה בגיהנום, אלא... רוצים להראות שבעצם דוד עשה פה מאמץ אדיר שכל העניין הזה יהיה עניין פרטי. יואב הפך את זה לעניין לאומי. למרד לאומי, למאבק לאומי. זה יכול להסביר עכשיו את התגובה המאוד קיצונית של יואב. זאת אומרת, דוד כאילו עוד פעם שקוע בפרטיות שלו, אבל הפרטיות של דוד... היא למעשה הכלליות הרחוקה יותר. דוד מבין שאם זה לא יהיה ככה, שהוא בוכה והוא מתעצב ונחקק בלב כל העם, כמו שהיה בתקופה הזאת שאבנר מת, שכולם הבינו שלא הייתה מין דוד להרוג את אבנר. כי יואב שוב עשה לו שם איזה סבוטאז', איזה תחושה כזאת של רמאות, של נוכלות, שהוא שלח את אבנר וביד השנייה הוא חיסל אותו. זאת אומרת, לדוד מאוד חשוב, שהרושם שהתקבל מכל הסיפור הזה, זה שלא הייתה פה מלחמת אחים. לא היו פה שני מלאכים שרבו על איזה כיסא, אלא היה פה ילד שובב, שלא חונך כמו שצריך, ועכשיו דוד שם אותו במקום. כן? ולכן יואב, שרואה את ההתנהגות של דוד, וכמו שאמרתם, אין מה לדבר, שאלתם למה דוד שותק. כי רואים שזה לא אותו ראש. הוא בכלל לא מבין מה מדובר פה. הוא לא יכול להקל את זה בכלל, הוא לא תופס את זה בכלל. זה לא אותו דבר. כן.
אם חזל
אמרו שהוא רואה, מעלה אותו בתור גיהנום,
או כאילו מוציא אותו בשביל. אמרת,
אומר שם חזל,
אומרים, מתחסים את דבר שהוא בעיני, הוא הכי חשוב, הוא מה המהותי.
לא
הבנתי,
עוד פעם.
חזל, בכל זאת זה חזל. כן. אמרו שכאן מדובר על משהו רוחני לגמרי, על גיהנום.
כן.
והרב אומר שזה עניין... האם זה הייתה מלחמת אחים או לא, האם היו שני מלאכים או לא. חזל כאילו מדברים על משהו אחר לחלוטין.
לא, אני זהור.
כאילו אנחנו לא מתייחסים לרמז שלהם.
לא, אני אומר, תראה, קודם כל באמת בפשט הכתובים אנחנו מתאמצים ללמוד פשט. זה מאמץ. להוציא מקרא מידי פשוטו. להוציא מסר מהפשט.
בפשט
אין שום רמז על ה... אין רמז על הגיהנום. שום דבר בגיהנום לא מוזכר פה. כן.
בכל מקום, אבל כי הוא פשוט מדבר על מה יהיה, לא יהיה דם על כיסא של המלך וכן על הענה, תהרוג אותו כך שלא יהיה דם, הוא תמיד מדבר על מה יהיה אחר כך, של הרוחני, ושום רמס אין על הרצון שלא יהיה רושם על מלחמת אחים, לא אכפת, כי לא היה. כי כשמדבר על עבודה, מדובר על עבודה,
אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה אני מדגיש יותר את הצד של ה... כי הרי הפקודה של דוד הייתה לאט מי בכם בנער אבשלום. זאת אומרת, רצה דוד שאבשלום יצא חי מהסיפור הזה. זאת אומרת, דוד בכלל לא רצה לעלות אותו מגיהנום ולא שום דבר. בסדר? אז זה קודם כל ראשוני. עוד לפני הגיהנום, שחזל מתארים, שבאמת מגיע לו. בני ובנך, ככה, בלי שאף אחד שומע, רק אני ואתה.
זה מאוד חשוב, באמת.
מגיע לו. זה
נפל
לגיהנום
אם הוא
הרגו, בדרך כלל אומרים הפוך, שהילד אומר קדיש על אבא שלו, אז הוא מוציא את אבא מהגיהנום. אבל כשאבא יוציא את הבן שלו מהגיהנום, זה קצת רחוק. זה לא טבעו של עולם. זה כבר לא טבעו של עולם, שככה יהיה. בפרט שהבן רצה להרוג את אביו. זה לא איזה להגן על איזה רוצח של איזה סתם איזה מישהו.
לא, כאן באמת שאלה, אם הוא לא היה נהרג, באמת העונש שלו
היה... אם הוא לא היה נהרג, אם בכלל כמו שדוד רצה שיהיה, שהוא לא יהרג במלחמה, אז דוד היה לוקח את אבשלום חזרה. זאת אומרת, היה עכשיו, מעמיד אותו, עכשיו עושה לו את מה שיואב חשב שהיה צריך לעשות כבר לפני 20 שנה. מעמיד אותו במקומו, שם אותו בכלא, חינוך מחדש, קצת חוסך שבטו, שונא בנו, לא לחסוך את שבטו מבנו. ואז, באמת, שוב, הסיפור ההיסטורי היה נתפס, וזה היה נעצר. אבל אין ברירה, צריך שתהיה פה מלחמת אחים, זה אין ברירה. רוצה דוד למזער כמה שיותר את ה... ואתה רואה גם אחר כך שהוא רוצה להחזיר את עם ישראל מהר, שיקח אותו חזרה. אני תכף מדבר, עוד רגע נראה, כי דוד עשה פה איזה דבר שירה לעצמו כדור ברגל. הוא תקע את עצמו עם מה שהוא עשה פה. אבל אתה רואה שעכשיו דוד, כל מה שהוא מנסה לארגן עכשיו, זה כמה שיותר לשכך את הלהט של הדבר. עכשיו אני אומר, חזל, אני אומר שבכלל דבריי דברי חזל. מה שחזל אומרים, שבכל פעם שהוא אומר אבשלום, 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 חמש פעמים הוא מזכר, צועק אבשלום, שבע פעמים, מעלה אותו משבע מדורי הגיהנום. זאת אומרת, עכשיו כשאני קורא את הצעקות האלה של דוד, אבשלום, 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 אני מבין, זה המון פרטי, זה המון, אתה שומע מיד, אתה שם הפרטי של אבשלום. אז אני מבין גם זה, שדוד עכשיו עסוק בלהוציא את הבן שלו מהגיהנום. נו, פאי גזונט. אתה מבין שזה בדיוק יואב יוצא מכליו. עד שאני הצלחתי להכניס אותו לגיהנום, אתה הולך להוציא אותו משם. זה היה הרבה עבודה לזרוק את אבשלום לגיהנום. המקום הראוי לו. אתה מבין? יש פה... על זה יריב הכי, כן. יש כל העם, יש ישראל, איש יהודה. זה כבר לא נשמע טוב. עם כל האחדות הגדולה שיש פה, מתחילים להרגיש האדמה בוערת. הגיהנום עדיין פתוחה. אבשלום יצא, אבל שכחו לסגור הדלת. יש פה עוד... כן, מישהו עוד עלול להצטנן מהאש של הגיהנום. כן.
אבשלום ככה קנה את העם, לא? חלק מהצורה שהוא קנה את העם זה היה עם איש יהודה, איש ישראל.
יפה מאוד. יפה מאוד. אני כתבתי לי פה בהערה בצד, כן? תכף נבליט את זה. אני כתבתי לי, לא זוכר אפילו מתי, לפני הרבה שנים שלמדתי את זה. כתבתי לי פה בצד בהערה קטנה. שורש המרד. בוא נקרא את זה ביחד. כן? פסוק י' ב'. קודם כל באמת יש איזה פסוק ת', תסתכלו, ויקום המלך וישב בשער, פסוק ת', אני קורא, ולכל העם יגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער, ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס איש לאוהליו. זאת אומרת, העם, הנה בשבילך, העם זה האנשים שהלכו עם דוד, ומי שמתחילים כנראה לזלוג. תכן מאוד שגם חלק מהאנשים שלחמו נגדו עכשיו בעצם מבינים שזה כבר מתחילה טעות. ובעצם הוא יושב בשער המלך, ומה זה, בשער העיר, ומה זה בעצם אומר? ניחום אבלים. זאת אומרת, הוא אבל על בנו, למורת רוחו של יואב. זאת אומרת, תשימו לב, שיואב אומר, תצא אל העם, נכון? תצא אל העם. יואב לא מתכוון שהוא יושב שבעה על הבן שלו, ויצא אל העם הכוונה. כן, כן. ואתה קום צא ודבר אל לב עבדיך, קום צא, דבר אל לב עבדיך. כי נשבעתי, בהשם נשבעתי, כי אינך יוצא עם ילין איש איתך הלילה וראה לך מכל זה, ויקום המלך וישב בשער לכל העם, יגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער, ויבוא כל העם לפני המלך. כן, הוא מדבר אל העם? לא, ההפך, העם מדבר אליו. העם מנחמים אותו, העם מדברים על ליבו, זאת אומרת, מה שיואב עשה פה, מה שדוד עשה פה...
הוא לא יצא רב לך, הוא רוצה לראות פה שהוא לא יצא רב לך.
שהוא איבד את בנו, הוא יושב על אבל, על בנו. מלך חייב באבלות. ודאי שיש דיני אבלות.
יכול להיות שהוא רוצה להגיד שאין בכלל מושג כזה ניצחון. כי כל ניצחון גורר לעוד פעם את המלחמה הנוספת, הוא לא רוצה...
רוצה להקליש את זה.
לחגוג את הניצחון.
כן.
הוא רוצה שלא יהיה בכלל זכר לניצחון. שלא יהיה, חס וחלילה שיהיה ניצחון.
נכון מאוד. כן, זה מה שאני חושב. נכון מאוד. כן, זה בדיוק מה שאני חושב. והנה מיד קורה, אגב, אותו סיטואציה קורה גם כשנרצח אבנר. זאת אומרת, זה שוב מזכיר את יואב, בשביל יואב זה דז'ה-וו. הוא כבר היה בסרט הזה. שדוד יושב בשער וכולם באים לנחם את דוד, ודוד מתאבל על מי שרצח אבנר. כן, יואב רצח את אבנר. על אבנר הוא מתאבל. שזה פרי עבודתו של יואב. יואב חשב שזה דבר שצריך לעשות לכתחילה. אז שם תגידו, בסדר, הייתה תקלה. הוא עוד לא ידע, הוא עוד לא מיומן. עכשיו זה כבר, יש פקודה מפורשת, יואב צפצף עליה, ודוד עכשיו, והעם בא לנחם את דוד. זאת אומרת, יש פה, רואים את המתח הזה. ותשימו לב שתוך כדי שדוד מתחיל לדבר, יואב לא כל כך יואב את מה שדוד הולך לומר. אחרי שהוא ביקש ולא תדבר. ויהי הכל העם נדון בכל שבטי ישראל לאמור, המלך הצילנו מכף אויבינו, והוא מילתנו מכף פלישתים, ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום. שימו לב שעם ישראל, מאז ומעולם, הוא קצת כפוי טובה. חלילה לקטרג על אבותינו, אבל עכשיו נזכרתם שדוד הציל אתכם מכף פלישתים? זה מדהים. תסתכלו פה מה זה אומר, ללא תקשורת, ללא, זאת אומרת, שלא לחשוב, אך, התקשורת הישראלית עושה לנו כל מיני סבוטאז'ים וכי. לא, גם בלי זה. שכחו את כל מה שדוד עשה, לא היו מוכנים לצאת למלחמה נגדו, לא היו מוכנים להרוג אותו. לא יאומן. ופתאום חרטות, מתחרטים, אוי אוי, מה עשינו? דוד המלך, יציל אותנו בפלישתים. איפה הייתם לפני שבועיים? עם הטיעון הזה, עם המחשבה הזו. מוזר ביותר. מוזר ביותר. כן? זה מעניין. מעניין להרגיש את זה. זאת אומרת, אני תמיד אומר על האנשים שמדברים על מצבנו, העכשווי. אנחנו הרי מרגישים את המועקה הזאת פה, ודאי בשכונה ופה. הפתרון היחיד, משיח בן דוד. קוראים על דוד המלך, רואים שגם כשמופיע דוד המלך, הדברים לא פשוטים על עם ישראל. אבל משה רבנו לא היה קל, כזכו. זה לא פשוט המצב הזה. דוחקים לפינה, כן? תמיד עכשיו מדברים על הציבור הדתי הלאומי. שעוד מעט יפקחו ויגידו, את מי אנחנו דוחפים לפינה? את מי אנחנו יושבים עליו? עושים לו התנתקות, עושים לו ככה, נוחצים עליו, אומרים לו, תפסיק לחלום, תהיה ממלכתי, תהיה ככה, תהיה אחרת. וספדו את אשר דקרו, כתוב באחרית הימים. פתאום יבכו על ההבנה שבעצם יש פה משהו שאנחנו במו ידינו גורמים. מה עשינו לדוד המלך? ותכף תראו שהאנשים האלה שעכשיו יש להם חרטות על דוד המלך, עוד 5 דקות יהיה כסח עם שבט יהודה. אתם רואים את הטלטלות התודעתיות האלה. צד אחד ההזדהות, וצד אחד לזה, היה צריך לקחת כמה ימים בתקשורת הישראלית לטף, אחר כך להפליק, ואחר כך עוד פעם, הכל חוזר למקומו, הכל בסדר. ימים כתיקונם. כן. כן, תראה, הביטוי עם זה לא ביטוי של כלל, זה לא כל העם, אלא זה קבוצת אנשים. איך אני יודע את זה? יש לי כמה ראיות לזה. אגב, אתה יכול לפתוק קונקורדנציה ולברות שאני צודק. תסתכל, למשל, בספר מלאכים ב', בספר מלאכים ב', פרק ד'
פסוק מבית. קטע יפה מאוד. ואיש בא מבעל שלישה. שאלת מה זה עם? כן, אז הנה תקבל תשובה מה זה עם. ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלוהים לחם ביקורים 20 לחם שעורים. וחרמל בציקלונו. ויומר אלישע, אלישע אומר, ויומר, תן לעם ויוכלו. נכון? תן לעם ויוכלו. תן לחבר'ה. העם זה החבר'ה. איך אני יודע? תן לעם, 20 כיכרות לחם, תן לעם. איזה עם אוכל 20 כיכרות לחם? ויומר משרתו, מה אתן זה לפני 100 איש? ויומר, תן לעם ויוכלו. כי כה אמר אדוני, אכול ועותר, ויתן לפניהם, ויוכלו ויתירו כדבר אדוני. כמה זה עם?
100
איש. 100 איש. כן? והמשרת של איש האלוהים לא הבין מה הולך פה. זה גם מראה לך שגם כשאדם רואה מופתים, לא בטוח שהוא מאמין במופתים. המשמש של אלישע, כן? לא מבין איך יכול להיות. לתת... כן. תראה, שוב, קח קונקורדנציה. ראית איך זה עובד יפה עם המילה עם. שאתה פשוט שם לב שהמילה עם היא לא בהכרח ציבור גדול. אלא זה... יש ביטוי כזה בפוליטיקה. אנחנו זה העם. אנחנו זה הצדק, אנחנו זה האמת. אנחנו זה העם, זה אנחנו. אנשים שמרגישים את עצמם... ואנשים שמקיפים את דוד, זה מאוד מובן שיקרו להם העם. אנשים שסביב דוד. זאת אומרת, הם לא נותנים בעצם לגיטימיות למרד הזה. זה מרד, הם המורדים. אנחנו המיינסטרים, אנחנו הבסדר, ההם זה הלא בסדר. בסדר? אז כאן אפשר להרגיש את זה. זאת אומרת, אולי גם בני הנביאים של שמואל, של אלישע, הרגישו ככה. או שאלישע רוצה לתת להם את התחושה הזאת. אתם עם ישראל, עליכם עיני כל ישראל נשואות. עליכם הכל לומד. תן העם, תן לפני העם, הנה העם. יש פה 100 איש כולם, מה העם? איפה כל העם? זה העם, זה העם. כל השאר יבואו, יגיעו גם הם. כן? לעומת זאת, איש ישראל... מלכים ב', איפה קראתי? פרק ד', סוף פרק ד'. זה ההפטרה של אחת השבתות. של תזריע או מצורע, לא זוכר, מצורע. אז האשכנזים מתחילים מאיש בא מבעל של אישה, ככה מתחילים. איש ישראל לעומת זאת, אם שוב תסתכל בקורקודנציה...
גם כתוב, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. את מי? איזה
תמוד? בדיוק, זה לא מוזכר. עכשיו תשים לב שיש הבדל בין אנשי ישראל לבין איש ישראל. מה ההבדל בין אנשי ישראל לאיש ישראל? אנשי ישראל זה יותר מובן לי. זה אנשים מעם ישראל. פלוני אלמוני. כמה כמות? לא רלוונטי. אלפים, עשרות אלפים, זה כמו שאומרים. אלפים רבבות, אם זה יהיה בהפגנה של הימין, יגידו, אלפים הפגינו, זה יהיה ספולה של שמאל, יגידו, רבבות הפגינו, רבבות. בסדר? לא משנה שמילא השומע הישראלי לא יודע להבחין בין אלפים לרבבות. זה לא כך משנה. ואנשי ישראל זה אוסף של פרטים. אבל שכתוב איש ישראל, שוב, לא משנה הכמות, בדיוק. בדיוק. זה דעת קהל, יפה מאוד, הגדרת את זה בדיוק. זאת אומרת, זה אנשים... שיש להם איזה אג'נדה. הם תופסים איזה אג'נדה. השתמשו בביטוי הזה בדרך כלל נגד קבוצת אנשים הפוכה, שעוד תיקרא העם במקרה הזה של דוד, שהאג'נדה ההפוכה שהם מרגישים מהם, אנחנו זה העם, או איזה עוד ביטוי יכול להביע כנגד איש ישראל? סיפור פילגש בגבעה יוכיח? בני ישראל. סיפור פילגש בגבעה, רואים שהסיפור מסופר פעמיים. פעם מה שעושים בני ישראל, ופעם מה שעושים איש ישראל. רוצים להרגיש את זה? רוצים לראות? בואו תפתחו שופטים פרק כף. שופטים פרק כף. כן, סשה.
אני בטוח אישי לא זוכר את הדיוק מה ששמעתי, אבל מישהו אמר שעם זה כל משהו עתום, משהו זה די עמום.
עמום.
אני לא מבין מילים שאני יודע, אבל שמעתי שבדובר על הקטע של העולם, אז אני אסתר כזה עמום, עמום. זה עם.
האמת, לא יודע להגיד לך כרגע תשובה, אבל אני יכול להגיד לך שיש ספר טוב מאוד לבדוק את זה. זה ספר הכתב והקבלה. הכתב והקבלה, הפרשן על התורה, הכתב והקבלה, הוא בוחן כל מילה מהשורש הפעלי שלה. מאיפה, מאיזה, למה זה מזכיר, מה זה דומה. כדאי לבדוק שם. בלי נתר, נעשה איזה בדיקה ונראה. בואו נסתכל רגע שופטים פרק אף. וכפי שאתם זוכרים, המלחמה מתחילה יפה, כן? נאספים כולם, ואיש ישראל עוד פקדו לבד מבנימין. ככה מתחיל, או לפני זה, פרק אף, פסוק א', ויצאו כל בני ישראל. משהו שסתם כתוב בני ישראל, זה לא בהכרח כל בני ישראל. אבל פה כתוב כל בני ישראל. אגב, גם פה זה לא כל. אנחנו יודעים שלא כולם הגיעו, אבל הרבה מאוד. אם הגיעו 400 אלף, זה בהחלט סיסיים. ויצאו כל בני ישראל ותקהל העדה כאיש אחד מדן ועד באר שבע. כן, וארץ הגלעד הגיעו חלקם. כן, וארץ הגלעד, גם ארץ הגלעד הגיעו. חוץ מיבש גלעד. זה עיר אחת, לא... וישמעו בני בנימין כי עלו בני ישראל. שימים לב, בני ישראל. והנה כולכם בני ישראל. קודם אליהם שמע איש. ויקום כל העם כאיש אחד למור. כל העם, שוב, ההתקהלות. אנחנו זה הלגיטימיות של עם ישראל. בני בנימין זה אוטסיידרים. הם לא שייכים לזה. ורוצים לכסח אותם. ואתה זה הדבר אשר נעשה. וישלחו שבטי ישראל. אני מדלג, מדלג, מדלג. פתאום אני מגיע לפרק זין. כן? עד עכשיו הכל כתוב בני ישראל, בני ישראל. ואיש ישראל עוד פקדו לבד מבנימין 400 אלף איש שולף חרב, כל זה איש מלחמה. ויקומו ויעלו בית אל וישאלו ואלוהים ויאמרו בני ישראל. איש ישראל השחיזו חרבות, התארגנו למלחמה. לעומת זאת בני ישראל שואלים באשם. שימו לב, אנשי התיאורים של בני ישראל זה תיאורים הרבה יותר מעודנים. איש ישראל לוחמניים, מאוד לוחמניים. רוחניים ואגרסיביים כאלה. לא, בני ישראל זה גברים. אנשים לא היו פה.
לא, אני אומר, איש ישראל, טוב, אנשים, כאילו אנשים.
אמן שלך, כאלה. כן? האסרטיביים, הג'דאים. אבל תראו שהביטוי איש ישראל בא כנגד?
בני ישראל.
כן? כי פה איש ישראל זה מורבב. יש גם יהודה בתוכם, יש גם אפרים בתוכם, יש גם כאלה בתוכם. רק בנימין אין שם. זה אנחנו יודעים בוודאות. ובני ישראל זה גם מבני יהודה ומבני אפרים ומנשה ואחרים, אבל הנחנחים, יותר רכים, אלה שחושבים קצת, מתונים יותר, שמאל וימין, תרצה, תקרא לזה כך, שמאל וימין. שיהיו שמאל כלפי אחינו בני ישראל, זה טוב מאוד, טוב מאוד. צריכים את האנשים המתונים האלה שלא... ויצא איש ישראל למלחמה. תראו איזה ביטוי. עד כדי כך הם כל כך מאוחדים. ויצא איש ישראל. לא ויצאו איש ישראל, ויצא איש ישראל. כולם בלב אחד כאיש אחד. לעומת זאת, בני ישראל לא כל כך ססים לצאת למלחמה. כן, ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו על גבעה, ויצא איש ישראל למלחמה עם בני בנימין, ויערכו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה. שימו לב כמה זה חוזר. איש ישראל ואיש ישראל ואיש ישראל. ויצאו בנימין מן הגבעה וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. והתחזק העם איש ישראל. כן, שימו לב, עם ישראל חוטף מכה כבירה. בני בנימין מנצחים בקרב הראשון. ומה עושים איש ישראל? מתחזקים. נחזור לאותו מעמד. מה קורה לבני ישראל? בוכים. ליבם נשבר. ויתחזק העם איש ישראל ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון. ויעלו בני ישראל ויבכו לפני השם עד הערב. כן, אפשר לשים לב. האנשים שהם מכונים בני ישראל, קבוצת הזאת בני ישראל, הם מתפללים. איש ישראל ממשיכים כאילו לא קרה כלום. טוב, תקלה טכנית. מחר נראה להם כפליים. נחזיר להם. עכשיו יש לנו עוד אנרגיות של נקם בתוכנו. וישאלו בהשם לאמור, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ויאמר השם עלו אליו, ויקרבו בני ישראל לבני בנימין ביום השני. ויצא בנימין לקראתם מן הגבעה ביום השני, וישחיתו בבני ישראל עוד 18,000 איש ארצה, כל אלה שופי חרב. ויעלו כל בני ישראל וכל העם ויבואו בית אל ויבכו. עכשיו כולם בוכים. כולם בוכים. גם איש ישראל, גם בית ישראל, כולם. אין שתי קבוצות יותר. תראו איך אסונות נגרמים לעם ישראל. לא יאומן. לא צריך מחבלים מבחוץ. אנחנו במו ידינו. לא יאומן. לא יאומן. וכולם ישראל, איש ישראל, ובני ישראל, ואחי, בני בנימין אחי, ואחר כך הולכים וחונקים אותו. ועכשיו תשימו לב, אחרי שבאמת הם מתפללים ומבקשים, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו הגיע הזמן המהפך. אבל תשימו לב איך המלחמה הזאת מתוארת. ויעלו בני ישראל ובני בנימין ביום השלישי, ויורכו אל הגבעה כפעם בפעם. ויצאו בני בנימין לקראת העם, ונתקו מן העיר, ויחלו להכות מהעם חליג לפעם בפעם. נכון, ויאמרו בני בנימין, ניגפים הם לפנינו, ובני ישראל אמרו, ננוסה ונתקנו מן העיר אל המסילות, וכל איש ישראל קמו ממקומו, ויערכו בבעל תמר, ועורב ישראל מגיח ממקומו ממערי גבע, ויבואו מנגד לגבעה 10,000 איש בחרו מכל ישראל, והמלחמה כבדה, והם לא ידעו כי נוגעת אליהם הרעה, ויגוף השבט בנימין לפני ישראל, וישחיתו בני ישראל בבנימין, ביום ההוא 25,100 איש, כל אלה שולף חרב. שימו לב, שבעצם בזה נגמר הסיפור. בני ישראל ניצחו. צ'יק צ'ק מתארים את זה. וזה נגמר. נהרגו 25,000 איש על ידי המערב שהם עשו פה, כבשו אותם, תפסו אותם. עכשיו תראו איזה תיאור מפורט. תיאור מפורט, ושימו לב כמה פעמים כתוב איש ישראל בתיאור המפורט. בתיאור הקצר, הלקוני, המיידי, ניצחנו, זהו. בואו לא נדבר, כמו שסשה אמר קודם על דוד, בואו לא נחגוג את הניצחון. זה עוד ניצחון כזה ועבדנו. לא כבוד גדול, המלחמת אחים הזאת. ותשימו לב פה, התיאור השני, שמה שאמרתי שבעצם יש פה תיאור של שתי קבוצות שונות. מה עשו בני ישראל שמצדם המלחמת נגמרה בזאת, לעומת איש ישראל, שכל הנקם והזעם והלא לשם שמיים פה מתפרץ עד כדי שהם עושים פה דבר שאפילו לעמלק בקושי הצליחו לעשות. ויגוף השם את בנימין וישחיתו בני ישראל ובנימין, אמרנו זה הפסוק הרך, ויראו בני בנימין כי ניגפים ויתנו איש ישראל מקום לבנימין כי בטחו אל העורב אשר שמו הגבעה והעורב החיש וכו וכו נמדלג והמועד היה לאיש ישראל עם העורב הרב לעלות לעלותם מסת האשן מן העיר ויהפוך איש ישראל במלחמה ובנימין החל להכות חללים באיש ישראל כ-30 איש כי אמרו אך נגוף ניגף הוא לפנינו כמלחמה הראשונה והמסת החלה לעלות מן העיר עמוד אשן ויפן בנימין אחריו הנה עלה חליל העיר השמיימה ואיש ישראל הפך ויבהל איש בנימין כי ראה כי נגע אליו הרעה ויפנו לפני איש ישראל אל הדרך המדבר והדביקתו כיתרו את בנימין ואשר מהערים משחיתים אותו בתוכו כיתרו את בנימין הרדפו מנוחה הדריכו עד נוכח הגבעה מזרח שמש ויפלו בנימין 18,000 איש את כל אלה אנשי חיל ויפנו וינוסו המדבר אל סלע הרימון וינלו במסילות 5,000 איש והדביקו אחריו עד גדעום ויקו ממנו 2,000 איש והנה כל הנופלים מבנימין 25,000 איש שולף חרב ביום ההוא את כל אלה אנשי חיל ויפנו וינוסו המדבר אל סלע הרימון 600 איש וכו וכו ואיש ישראל שבו אל בני בנימין ויקום לפי חרב מאיר מתום עד בהמה עד כל הנמצא גם כל הערים הנמצאות שלחו באש ואיש ישראל נשבע במצפה למור איש ממנו לא ייתן את ביתו לבנימין לאישה. כן, תיאור של הפירוט איך מתו ה-25,000 מבנימין בפירוט אדיר עוללו הוא במסילות ותגרו אותו שם ורצו אחריו עד המדבר ואחרי זה חזרו שרפו לו את הערים והרגו את הנשים ונשבעו לא לתת נשים. אתה רואה את האכזריות, אתה רואה את ה... זה איש ישראל. יש פה שתי קבוצות. כלום, כמו המלאק.
לא כמו.
כלום. זה המלאק אפילו לא עשו כך.
לא, על המלאק את רצו
את... כן, לזבוח לשם אלוקים. רואה מה זה שנאה. וזה איש ישראל. בני ישראל רצו שזה ייגמר כבר. אל תתאר לי את זה ככה. הם גם לא רצו להילחם מלכתחילה. הם שאלו בהשם, הם בחו. יש פה שתי קבוצות, אתה רואה? שתי קבוצות. לעם ישראל אין בו אחדות.
ישראל נשמע כמו אנשים שהתחברו לישראל, ובני ישראל אנשים שנולדו מישראל. זאת אומרת... כן, זה לא אנחנו, זה אנחנו. לא, אנחנו בסדר.
זה אני לא יודע איך אתה מוצא פה, אבל מה שאמרת עכשיו.
אני תהיה משמין, לא? אנחנו...
לא, אבל אני אומר, אתה רואה פה מה זה איש ישראל, זה שתי קבוצות. עכשיו, האיש, אני אומר, שוב, לקחת בקונקורדנציה, לבדוק עוד מקומות. פה אתה רואה בצורה מאוד חזקה, שאיש ישראל, לכן אמרתי, כשמתחיל להרגיש, יש פה עם ישראל, העם, איש יהודה, איש ישראל, אתה רואה, עוד שנייה יהיה מכות, עוד שנייה יריבו על מקום חניה לחמור, עוד רגע יגידו, אתה ככה, ואתה ערב רב, והוא זה, עוד שנייה זה ילך. זאת אומרת, הביטוי איש ישראל הוא...
כן,
יש
עובדים
בירות,
זה איזשהו קלון, כאילו, זה לא טוב. איש ישראל זה כאילו...
זה השתייכות.
האגו, נקרא זה האגו הגברי איפשהו. אני איש ישראל, ולא, ובני ישראל זה בעצם...
זה השייכות ההיסטורית, זאת אומרת, יש איזה ברית אבות לבנים תזכור, יש פה איזה משהו שיושב פה מאחורה. לא, בני אברהם, יצחק ויעקב אנחנו. כן, אתה רואה? דיוק יפה. אז אתה רואה בכל אופן אצל דוד המלך שם בני ישראל לא מופיעים. יש שם רק איש ישראל. ואיש יהודה. והעם שאיתו. כן, רואים יפה מאוד את ה...
דוד עדיין
שולט. דוד עכשיו מנסה להחזיר את זה חזרה.
כן, דוד עדיין...
וזה עוד מסובך. אנחנו ראיתם את הפרק, ראיתם עד כמה שזה מסובך. בואו נחזור חזרה לפרק י"ט בשמואל ב'. ונראה מה בעצם מתרחש כאן. דוד הולך לארגן מחדש את חזרתו לירושלים. וזה מעניין שדווקא דוד הולך ועושה את זה. ופה הוא בעצם גם גורם לעצמו תסבוכת. כן. יפה מאוד. זו הייתה הערה האחרונה שממנה יצאנו. כן, למה, כאילו, איך בעצם יוצא פה איזה ויכוח בכלל, וזה מה שאמרתי שדוד... נכון, זה מה שאמרתי שדוד ירה לעצמו כדור ברגל, הוא סיבך את עצמו פה. הוא בעצם עשה פה איזה עניין. ויקום המלך, וישב בשער הזה, כבר ראינו, המעבר, הנחומים שלו. ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל אמור, המלך הצילנו מכף אויבינו, והוא מילתנו מכף פלישתים, ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום. ואבשלום, אגב, שימו לב, מעל אבשלום ולא מעלינו. זה היה אבשלום, הוא בלבל אותנו. זה לא, זאת אומרת, תשימו לב. אתה רואה שאבשלום יצא מהגיהנום.
תגיד תשיג משהו.
כן, בדיוק, זה מה שאני אומר.
העם לא,
זה לא אנחנו, זה בדיוק, בדיוק. זה
אבשלום.
בדיוק, זה אבשלום. זאת אומרת, למרות שאבשלום לא נשאר חי, ונהרג דוד בתפילות האלה שלו, בבחיות האלה שלו, הצליח לגרום שהעם יאשים את אבשלום, העם יאשים את דוד, ורק על עצמו הוא יגיד, או, מה קרה לנו? איזה רגע של איזה... טוב, הוא בלבל אותנו, נו, בסדר.
אנחנו לא שנים, תמיד.
כן, מצאו איזה שעיר לעזאזל, כן, זה לא אנחנו, זה לא זה, זה שר ביטחון שלא יודע לעשות דברים. הוא מילתנו מכף פלישתים, ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום, ואבשלום אשר משכנו עלינו, כן, מת במלחמה. ואתה, למה אתם מחרישים להשיב את המלך? נגמר הסיפור של המרד הזה. אבשלום, מה? כל העם נדון בכל שבטי ישראל אמור. אני הייתי אומר ככה, יפה, ההערה שלך פותחת עיניים. אני חושב שזה מתחיל מהאנשים של דוד. הוא אומר, מה, אנחנו עכשיו פה נעשה ניחום אבלים, ויואב עושה פרצוף חמוץ, ואלה חבר'ס, בוא נחזיר את המצב לקדמותו, הם מתחילים לעשות פנים אל פנים. העם זה האנשים שעם דוד. ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל אמור. זאת אומרת, אם אני איך שאני מסביר את זה, לא חייבים לקבל, זה רק הסבר. אני אומר ככה, ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל, הכוונה העם שהיה עם דוד, מתחיל ככה להזדלף. איש ישראל ברחו כולם לאוהלים שלהם. כל אחד חזר הביתה, סגר תרנית שרת, שאמר, אני לא הייתי. מפחדים עכשיו יבוא השב"כ, יחסל אותו גם. אם אבשלום מת, אז עכשיו גם יחפשו גם אותו.
הם עשו בדיוק אותו דבר, הם עשו גם הם לבתים שלהם, ואז
התחילו
לצאת ולהגיד,
בדיוק, הם התחילו לעשות איזו תנועה להשבת דוד למקומו. בדיוק, זה חלק מהתעלול הזה, נכון? אם את תלכי עכשיו לעשות פנים על ההתנתקות, את תגידי, איך אתם השמאלנים עשיתם התנתקות? ההתנתקות שעשינו, איפה היא? אנחנו עשינו את ההתנתקות, אנחנו התנגדנו. אבל הם רוצים לדבר, אלה האנשים, לפקוח להם את הלב.
תגיד לו, אתה, בדיוק. אתה לא בסדר, תראה מה עשית. אמרנו לכם. לא ישמעו לך. אז הם, אמרנו לכם, אל תסמכו על אבשלום. אז הם עכשיו יבזיזו, זה צץ כלי אחר, מאבשלום. אז הם רוצים דווקא ליצור את ה... לא, אבל אני אומר, זה התחיל מהעם. מי זה העם? וגם הביטוי, כל העם נדון בכל שבטי ישראל. מה זה, מה פשט הפסוק הזה? כל העם נדון בכל שבטי ישראל. דיבורים, בדיוק. התחילו לעשות, להציס איזושהי תנועת שיבה. להשיב את דוד. ואתה, למה אתם מחרישים? זה מחזיר אותי חזרה. שאבשלום אשר משכנו עלינו, זה רק הטריגר כזה לדבר, שיקשיבו להם. למה אתם מחרישים להשיב את המלך? זאת אומרת, העם הקרובים אל דוד, הלכו ועשו. דוד הוא המלך מרגיש עכשיו, שהעם עושה בשבילו את העבודה, נכון? האנשים הפשוטים, מי שלא מביאים חוכמס ולא שום עניינים, והמלך דוד שלח אל צדוק ואל אביתר. הכהנים למור, דברו אל זקני יהודה. למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו? ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. שולח פתק לזקני יהודה, וכן, זה מה שהערת, שאתה כתבתי לי הערה פה בצד, זה שורש המרד. המרד, אומנם אבשלום גנב את לב איש ישראל, אבל את המרד הוא התחיל עם זקני יהודה. המרד התחיל בחברון. היו 200 ראשי ראשים שהלכו לתומם, ואת מבינה שאם אחיתופל הגילוני תמך באבשלום, אז הוא גם גייס אחריו את זקני יהודה. לא, זה הראשים, ראשיהם, 200 ראשים. הם לא דווקא זקני יהודה. זה כל מיני ראשי סנהדראות, אנשים חשובים. אבל זקני יהודה כנראה היו בארגון המרד הזה במלכתחילה. וחורשי רעתו של דוד, כדוגמת נבל הכרמלי, היו מאז ובעולם. אז אם בא הבן שלו ו... עושה איזה קונס, אז הם מוכנים לתמוך, אין שום בעיה. ועכשיו דוד משתמש בתנועה העממית הזאת ששולחת אל איש ישראל, שפונה אל אנשי ישראל, שהם האנשים שלו שפונים, עושים חוגי בית שם, חוגי אוהל וכל מיני כאלה אירועים, שולח דוד לזקני יהודה, תתעוררו, כי עם ישראל תכף מחזיר אותי, אתם רוצים להיות אחרונים? בשרי עצמי ובשרי אתם. הוא משתמש בחוגי בית שנעשים שם, כדי לזרז את שבט יהודה. ושבט יהודה אכן מזדרז, והנה עכשיו העסק מתחיל להסתבך. מצד אחד מעוררים את איש ישראל לבוא ולהחזיר את דוד. בואו תתקנו את המעוות שגרמתם. ואגב, עכשיו אפשר להבין באמת איך משתמשים בביטויים האלה כלפי דוד, אשר הצילנו מיד פלישתים, אשר... זה, אתה רואה, זה פרופגנדה חיובית כזאת, זה התייחסות חיובית לדוד. תקשורת אוהדת. ואחי אתם, עצמי ובשרי אתם, ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך? ולהעמסה תאמרו. תשימו לב ששר הצבא של אבשלום היה אחיין של דוד, מזקני יהודה. אגב, מה דעת יואב על כל הפרווגנדה הזאת שלך?
זהו, לא.
אני שואל, מה דעתכם? מה יואב היה סבור שצריך עכשיו לעשות?
להרוג
את כל מי שהשתתף במרד. פשוט וברור. צריך עכשיו לעשות מסע טיהור. צא דבר אל העם, הוא אומר לו. תנחם אותם. אז דוד יוצא, העם מדבר איתו, מה עושים עכשיו המלך? מה אתה רוצה שנעשה? נדבר שלום אל האנשים, נעשה דיבורים. נדבר אליהם. אבשלום לא אוהב את זה. יואב לא אוהב את זה.
יואב גם כל משפחה של דוד.
נכון.
גם עסק כל משפחה של דוד.
נכון, באותו קרבה.
הוא לא אכפת לו.
בוודאי שלא אכפת לו. זה היה מה, יש בזה גם צד צדק. אם מלא שיואב הוא גם שופך דמים, יש צד צדק שהוא לא נושא פנים להבשה. הבשה עושה פה, יש פה משהו קשה מאוד, מה שקורה כאן.
אבל אבשלום זה הבן הגדול של דוד. כאילו, זה שוב, המרד פנימי. זאת אומרת, גם אם מתחלקים, לא מתחלקים בגלל שהם אומרים שדוד כבר לא ראוי. זאת אומרת, זה שאבשלום ראוי יותר. זאת אומרת, שברגע שנגמר, שגילו שאבשלום בעצם הוא לא ראוי יותר, זה אפשר לחזור למקום הרגיל. זאת אומרת,
זה חלק מהשכנוע.
המקום של המרד פה זה לא שדוד יותר לא ראוי להיות מלך. זאת אומרת, שיש פה מישהו שהוא ראוי יותר. זאת אומרת, אז ברגע שנגמר...
חזר ראוי להיות לכמותו, זה מה שהוא אומר.
מבחינת דוד, גם כן, רואים שדוד, מבחינתו נג
נגמר המרד, נגמר הזה.
נכון מאוד. דוד, מבחינתו של דוד, אני אגיד יותר קיצוני, מבחינתו של דוד, המרד לא התחיל בכלל. המרד היה חטאו שלו. אבשלום היה צריך להניש אותו והניש אותו, וזה מה שאבשלום לא הבין בעצם. אבשלום פשוט שיחק אותה גדול מדי. אם היה נתפס אבשלום בחיים, דוד היה מסביר לו, תשמע, היה פה אחרי דוד ובת שבע, היה פה... הכל התגרם, בדיוק, הכל התגרם ממני, בוא יושב בצד, תחזור בתשובה, תקן דרכיך, הכל היה בגללי, אני גרמתי, אנה גרמתי, וכל היה נשקע, נשקע, וטוב, בלי כל ההמשך הזה.
לגבי העם, אבל...
קורה פה משהו, יש פה פצע פתוח, שעוד לא נגענו בו. בואו נמשיך הלאה.
לא, הנביא אמר שזה עם כסיל וטיפש, לא? זה לא פעם אחת. אני פחות רואה את זה גם.
כאן רואים את זה. אתה אומר, פה רואים תנודות קשות, שאתה לא מבין מאיפה זה בא. רוח העם.
אני רוסי, אני מבין.
אבל אנחנו יודעים שזה נובע לפומגינטה גננה.
מה זה?
לפי הפרצוף של הגינה, ככה נראה הגנן. ולפום גנן הגינטה. איך שנראה הגנן, נראית הגינה. המנהיג של עם ישראל נראה כמו העם. העם נראה כמו המנהיג, והיה ככהן, כעם ככהן, אומר הושע. לפום גינטה גננה. והצרפתים ציטטו את רבי יוסי דה מעונה מטבריה שאמר לפומגינטה גננה. תראה את פרצוף הגזר, תדע מי הגנן. אז אתה מבין שדוד המלך הבין את המשמעות של זה ואמר אנה גרמתי. הוא מבין שהוא גרם לסבוטאז' הזה. הוא לא מאשים את העם בטיפשות, אלא הוא מאשים את עצמו בטעות וחטא. אני גרמתי, ולכן הוא מנסה לתקן את זה. הוא מבין שהוא שפך את הדמים האלה, את הנוזלים האלה, את הטיפשות הזאת. הוא רוצה עכשיו לאסוף את הכל חזרה. אז עכשיו מובן, למה הוא מוכן לתת לעמסה בין יתר את להיות השר הצבא? כי הוא מחפש עכשיו את האחדות. יואב לא מביא אחדות. יואב לא מבין טווחים כאלה ארוכים. לא מבין שלום. הוא שם דמי מלחמה בשלום. הוא לא מבין את הדרכים האלה. לתת לו איזה יחידת לוחמים קטנטונת. לא, לא, הרושם שלי שהוא רצה להרחיק את יואב מעליו. די, עד כאן. עד כאן. כל מה שהוא הרזיק את יואב עד היום, זה היה לטובת כלל ישראל. כבר מהיום הראשון רצה להעיף אותו. אבל מה לעשות? אומרת הגמרא, צורכי ישראל? צורכי ישראל? הוא רצה כבר להרוג אותו אז שהוא הרג את אבנר. אבל צורכי ישראל? הוא שר הצבא. אבל עכשיו, כשהוא פועל נגד ישראל... כשדוד מבין שזה לא לטובת ישראל מה שהוא עושה יואב, אז אמנם יואב רצה לחסוך את העם ורצה, יש לו נשמה יהודית, הוא מבין עניין, אבל בהסתכלות הכללית לטובת ישראל, אז לכן עכשיו דוד מבין שזהו, נגמר. טוב לישראל שיואב יהיה בצד. ודווקא המסע שהלך נגד דוד, אותו נביא עכשיו לעשות פה איזה היפוך רציני ביותר. ולהמסע תאמרו עלו עצמי ובשרי אתה, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם לא שר צבא תהיה לפני כל הימים תחת יואב. וית את לבב כל איש יהודה כאיש אחד. מי עשה את הוית הזה? המסע? המסע או דוד? אז השאלה למי הנושא עכשיו. אפשר להבין שדוד עשה את זה במהלכים שהוא עשה. אבל זה היינו הך, כי בזה שדוד מינה את המסע, בזה הוא איתה את לב כל יהודה, להבין ש...
הוא החזיר את המינוי, כאילו מינה עכשיו צר הצבא חדש.
אגב, תשימו לב ששבט יהודה הוא השבט הכי מסוכן בכל הסיפור הזה. ולא סתם דוד צריך לתת לו. כי אתה אמרת בעצמך קודם, שכלפי איש ישראל, זה אבשלום מת, אז נשאר לנו רק דוד. מה קרה? חזרנו למצבנו הקדום. אבל בשבט יהודה... שם הרי יש את היסודות המרדניים שאומרים, מה פתאום מצאצאי רות המואביה, הוא יהיה לנו, מלך עלינו. הנה השופך דמים הזה, הג'ינג'י הזה. נמנה מישהו אחר, לא צריך.
זה המחיד כשהיה, זאת אומרת, שתחילת המרד עם אבשלום, נכון. שלום הרג את אמנון, שם היה את שימה ולילדה.
ילדה ושימה.
ילדה ושימה, סליחה.
כן.
אז איזשהו מקום, אני יכול להיות שכאילו,
שיכול להיות שגם זה כבר איזושהי התמרדות פנימית, אבל זה רחוק קצת. אבל ברור, אנחנו יודעים שיש יסודות אנרכיסטיים בתוך שבט יהודה, ושם זה מסוכן מאוד. זאת אומרת, ברור למה דוד מקדיש תשומת לב מרובה יותר לשבט יהודה מאשר לכל שאר שבטי ישראל. העם, האנשים שאיתו מטפלים בשאר שבטי ישראל, אלה שלחמו נגדם והולכים לעשות פיוס לאומי, ודוד מטפל בשבט יהודה. כן, אבל אתה, אבל קודם כל זה לא מדויק, כי התליה היא לא מצאצאי דוד, היא בת של אחאב. ועוד קראנו היום את הסיפור של גדליה בן אחיקם. הרוצח של גדליה בן אחיקם היה מאותם יסודות אנרכיסטיים שדיברתי עליהם קודם. מצאצאי רחמיאל, לא דוד, משושלת אחרת לגמרי. זאת אומרת שההתחשבנות למי בכלל מגיעה המלוכה, הוא היה הבן הבכור של חצרון. חצרון היו שלושה בנים, ירחמיאל, רם וכלובי. ומכלובי הזה יצא נבל הקרמלי, והוא קליבי. ורם הוא הבן השני, שממנו השושלת של דוד. ומה עם ירחמיאל הבן הראשון? למה הוא לא זכה למלוכה? אומרים חז"ל, וכתוב בדברי הימים שהוא נשא אישה עתרה שמה. עוד במצרים כי הם היו. כן, הרי חצרון נולד לפני שירדו למצרים. הבן שלו ירחמיאל נולד במצרים. והוא לקח אישה בשם עתרה, אומרים חז"ל, עתרה להתעתר בה. מיד אומר המדרש, כל הלוקח הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. זאת אומרת, הוא התחיל להרגיש את עצמו כמלך, לקח שם איזו נסיכה מצרית או כנענית, תרה זה שם של נסיכה מצרי, וטען שהוא המלך, אז הוא פסל את עצמו. הוא פסל את עצמו. אבל אחרי דורות על דורות, 30 דורות כמעט, כן? מירחמיאל שיצא ממצרים עד חורבן בית הראשון. 30 אני מגזים, אבל לוודאי יש פה איזה 20 דורות. הוא הולך לסגור חשבון. מזרע המלוכה. מה זרע המלוכה? אנחנו יודעים לפי דברי הימים שהוא מצאצאי, מצאצאי רחמיאל. יש רשימה ישירה עד אליו, לא סתם בזבזו שם שמות, אלא ספרו עד אליו. והוא הולך והורג את גדליה בן אחיקם. אם דוד המלך איבד את שושלתו, והבית נחרב, סימן שהמלכות צריכה להיות שלנו. והולך ועושה שם את האסון הגדול, ובסוף הוא יוצא בלי כלום, בורח עם השמונה אנשים שלו, ועובר לעמון ולא קיבל כלום. אפילו לא בנות מלך, לא שום דבר, כל מה שהוא רצה לקח. מנעמי שלטון למיניהם. אז אתה רואה שיש ביהודה יש יסודות, אחרי זה גם בנבל הקרמיני שלמדנו בעריכות פה, מה היחס שלו לדוד, מי דוד ומי בן ישי, רבים העבדים מתפרצים ליד אדוניהם, משתה לו כמשתה המלך, שהוא חושב את עצמו למלך, כל זה דברים שדיברנו עליהם. ויתת לבב כל איש יהודה, אני קורא פרק י' פסוק תתבב, כאיש אחד וישלחו אל המלך שוב אתה וכל עבדיך. זאת אומרת, לקבל אישור משבט יהודה לחזור, זה הישג גדול מאוד. משמעותי ביותר. ותשימו לב שדוד לא הולך והולך וחוזר לפני שמזמינים אותו לחזור. זאת אומרת, צעדים מדודים, הכל הולך במתינות לאט לאט. וישב המלך ויבוא עד הירדן. מה? על הירדן. הוא לא נמצא בשער, שער העיר הוא נמצא. משער העיר מחניים, שנמצאת בהר למעלה. וישוב המלך ויבוא עד הירדן, ויהודה בא הגלגלה. שימו לב, הולכים לחדש את המלוכה בגלגל, מה זה מזכיר? את ימי שאול. אגב, יש פה הרבה דברים שמזכירים את שאול. הרבה מאוד דברים. יש אזכורים של המלכת שאול. תכף נראה. וימהר, כן, וישוב המלך ויבוא עד הירדן, ויהודה בא הגלגלה ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן. כן, זה משהו סמלי, מעבירים את המלך את הירדן, טקס גדול. וימהר שמעי בן גרה בן הימיני אשר מבחורים, זה שקילל לדוד, וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד, ואלף איש עמו מבנימין. לקח איתו עוד אלף איש, צריך לשכנע אלף איש לבוא איתו ביחד. וציווה נער בית שאול וחמשת עשר בניו ועשרים עבדיו איתו, וצלחו הירדן לפני המלך. הם עוברים את הירדן לפני המלך. ועברה העברה להעביר את בית המלך ולעשות אותו בעיניו, ושימי בן גירה נפל לפני המלך בעוברו בירדן. תראו איזה הצגה שלמה הוא עושה. כן? המלך עומד בתוך הירדן, הירדן בתקופה הזאת כנראה אזור המעברות הירדן, המים מגיעים בערך עד המותניים, כמו גם שהירדן יש לו חלקלקי נחל כאלה שאפשר, הוא זורם, אבל אפשר לחצות אותו. מה? והוא נופל להשתחווה לפניו בתוך המים. מצא לו מקום לכרוע ולהשתחוות. כן, הוא צריך לעשות ככה, פודם לפני, וכשהוא קם, הוא לא נוטף מים לפני המלך דוד. בתוך המים, בתוך המים. מעניין מאוד, כן? זה משהו של השפלה, הוא רוצה להראות שהוא נכנע לפני דוד. זה אומר באיזה קיצוניות, בתוך הירדן. נפל לפני המלך בעוברו בירדן. ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני אבון, ואל תזכור את אשר העבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים, לשום המלך אל ליבו. כי ידע עבדך כי אני חטאתי. והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. כן. כן, הוא קצת מרמה. הוא אומר, לא כדאי להרוג אותי. הוא אומר, לא כדאי להרוג אותי. אני אלקטורלי. אני יכול לגייס קולות למענך. אני ראשון לכל בית יוסף. איזה בית יוסף? אתה בא עם 1,000 איש מבנימין, אתה בית יוסף. הראיה, שהוא משקר, שבהמשך הפרק יקום אחד שבע בן בכרי מאפרים, מבית יוסף, ויצעק, איש לא עליך ישראל, וכולם ילכו אחריו. אף אחד לא ישים על שמי בן גירה. שיצעק, בואו הנה, אני המנהיג שלכם, אני... מישהו סופר אותו בכלל. זאת אומרת, יש פה איזו נוכלות מצידו. כן? גם ההצגה הזאת שהוא זורק. מי מרגיש את הנוכלות הזאת? אבישי בן צוריה, לא, איש, אין חוכמות. ויען אבישי בן צוריה ויאמר, התחת זאת לא יומת שימי, הוא רצה להרוג אותו כבר אז. כי קילל את משיח אדוני. וואי, בדיוק, תראו איך הוא, כמה שהוא סבל, באיזה ציניות הוא אומר את זה, לדוד. אתה השמעת באוזניי כל הזמן על שאול המלך. מי שלח ידו במשיח השם וניקה? הנה, הוא שלח ידו במשיח השם, זרק עלינו אבנים וקילל אותך, אני שמעתי באוזניי. תראו את ההבדל בין דוד לבין אדם רגיל. זה לא יאומן איך דוד הוא יודע להלוך. מה זה מעביר על מידותיו? אבישי לא מעביר על מידותיו. יואב לא מצליח להעביר על מידותיו. זה אדם שהוא בנוי למשהו אחד, שלח, עד הקצה.
הוא משחק שחמט, אבל דוד כאילו הוא רואה במהלך הזה לא נכון אשר לפגוע במיעוד מישהו, כי...
קצת קשה להגיד שדוד משחק שחמט, יען, כי שלמה המלך המציא את השחמט. לפי המדרש, דוד משחק דמקה אולי.
לא, אבל...
תובת שלמה, מה זה
שחמט? דוד עכשיו מטרה לקרב את כולם אליו, ברגע שהוא מרחיק מישהו, זה דבר לא נכון, כי ברגע שהמטרה שלך כרגע זה למשוך לדעת האנשים, ברגע
שמחיק בן
אדם אחד, אנשים יראו את זה, תרחקו ממך.
נכון מאוד.
בעצם, כי רואים שאחד הדברים הראשונים
שמצווה... הנה, זה מה שהוא אומר לאבישי, זה בדיוק מה שהוא אומר לאבישי, הוא אומר לו.
אבל אחד הדברים הראשונים שמצווה את
שלמה
המלך זה...
רגע, זה אתה צריך לחכות בסבלנות, עוד איזה חודש, חודשיים, שלושה, שנגיע לספר מלכים. למה שם הוא פתאום משנה את זה? למה צריך לטפל בו?
הוא תמיד, הוא לא אף פעם לא חשב אחרת. פשוט ברגעים שהגיע אליו, שמי בן קירה, שדוד היה צריך יותר את הקולות של כולם שיהיו איתו, או את הרוב.
קראת פעם את הספר תומר דבורה?
לא.
תעיין בו שם. תעיין, עד השיעור הבא, אתה אחר כך דבר על זה קצת. דוד המלך, אני חושב שיש לו איזו רגישות מאוד גבוהה לאדם שאומר חטאתי. גם אם זה נשמע כמו ננבי העיר הגדולה, אבל בכל זאת, הבן אדם אומר, אל ישים אל ליבו, חטאתי. ספר תומר דבורה, כל מה שהוא מראה זה איך אדם צריך לדבוק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא סובלן, ערך אפיים, מוגדל חסד, רב חסד ואמת. אז בואו גם אתה תהיה סובלן. הראשון לראשונים שיקיים את הספר הזה. אגב, אם אתה רוצה לעשות, לא רק סתם לקרוא את הספר, אלא גם לעיין בו היטב, לעשות ממנו עבודה לעצמית, גדולה לעצמך, מחברת לעצמך, תשווה את כל ההנחיות שהוא נותן שם, איפה דוד המלך כבר עשה את זה לפנינו. זה גדול. בתהילים, וכל מה שלמדנו על דוד המלך. תעשה את ההשוואה הזאת, תראה איזה דמות יש פה מול עיניך. שדמות אלוקית, אדם שמתנהג כאלוקים, אדם שמתנהג כאלוקים, אריך הפה וגבי דילה. זוכר את המשפט הזה ביחס לקדוש ברוך הוא? כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מעב. מעריך הפה וגבי דילה, זה ביוק דוד. אבל פה הוא מעריך הפה, אז הוא... אז הוא מבקשים סליחה, אז הוא סולח, מה לעשות?
מה, הוא עכשיו, אחרי שהוא לא הרג אותו אז, הוא יודע כל המענכים של קדוש ברוך הוא, הוא יודע שהכל זה בגלל שהוא עשה משהו שם טעות עם בת שבע. חבר'ה, מה אתם מדברים? על איזה קול לא? איזה אלקטורל?
כן, כן. הזכרת קצת מאוחר כבר, אני כבר שכנעתי אותו. שכנעתי אותו שזה לא ככה. משיח השם. יפה מאוד. אז תראו איך הוא עונה לו. בואו תסתכלו את התשובה. יפה מאוד. אתם שומעים מה שהעירה. למה... הרי באמת, אבישי צודק, אתה הרי לימדת אותנו שאסור לפגוע, וזה לא עניין פרטי שאדם מבקש סליחה. זאת אומרת, מוסר פרטי כזה של טוב ודבורה. יש פה משהו מלכותי. מלך לא מעביר על מידותיו ככה, נכון? אין, בכבודו לא מחול, אמנם זה בידי שמיים, וזה מה שהוא אחר כך מסבב לו, מיטה בידי שמיים. אם איש חכם אתה, אומר לו דוד. אבל, תסתכלו מה הוא עונה לו. ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צוריה? צרויה. כי תהיו לי היום לשטן, היום יומת איש בישראל, כי הלא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. כן, לא הייתי מלך בכלל. אבשלום היה מלך. יואב הוא זה שהרג את אבשלום, כי בחר העם בו, אז הוא לא היה משיח השם. אבל אני לא הייתי משיח העם. נכון, אני משיח השם, אבל עם העם, זה מה שאביגיל לימדה אותו אז. העם עוד לא הכיר בך. אל תהרוג את נבל, אל תשפוך את דמו. אז הוא קילל, כשהוא קילל אותי, לא הייתי מלך בכלל. לא הייתי מלך בכלל. אז הנה הוא עונה תשובה. זה התשומת, מעריך הפה וגם בדילה. היום יומת איש, היום אני מלך. אבל כששלמה בני יושב על כסאי תחתיי, שאז יסתבר שאני לא צריך לדעת שאני מלך, אלא זה כבר מקובע שאני מלך. מקובע שאני מלך. שאני בעצמי ממליך אותו, אז באמת חשבון חדש, מתפתח חשבון חדש.
ולכן, מישהו, אני לא יודע איך זה היה מוכח, אבל ברגע שדוד היה נס מירושלים, הוא לא היה באמת...
נכון, הגמרא אומרת את זה.
הוא לא היה מלך.
נכון מאוד, הגמרא אומרת שאם היה דוד חוטא, היה מתכפר וסעירת עיזים. כמו כל אדם ישראל. כן, יפה מאוד. וכאן זה נפקא מינה, זה מה שהוא אומר לו, כשהוא קילל אותי, לא הייתי משיח השם. להזכירכם, בני צוריה. אז זה לא דומה, אין תקדים. אל תלמדו מה שאני עשיתי לשאול, זה לא אותו דבר. היה מותר לו לקלל אותי. לא נעים, אבל אין מה לעשות. טוב, אז זה מפיבושת גם למדנו, כן, ראינו גם את זה. אני רוצה אולי לגעת ונסיים היום בזה. אני רוצה לגעת בנקודה אחת. סיפור הזה של קמהם, שהוא באמת... מטריף את הדעת פה. באמת, איזה פרט שולי וכל הסיפור הזה. ברזילה הגלעדי קצת עוקץ את המלך. יש איזה נימה ככה לא נעימה. קמהם, שקיבל את השדה של, בממלכה של דוד שם, בנחלת דוד, ששמה, אני אגיד לכם עכשיו חידוש חשוב מאוד. מאוד מעניין. קושי גדול זה מה מתכוון ירמיהו שהוא אומר קול ברמה נשמע. רחל מבכה על בניה. נענה להינחם. חז"ל אומרים כשיצאו בניה לגלות עליהם הדרך היא יושבת ובוכה. אז חוקרים למיניהם שוברים את הראש. זה צריך להיות אם ככה לא במקום שזה נמצא. קבר רחל צריך להיות עם כך. בצפון, הם עזיזים עם בולדוזר, את קבר רחל הידוע לנו, היום זה קצת קשה להזיז עם בולדוזר, אחרי שהוא מוקף שם בטונדות. אמרו, לא רוצים שיעקרו לנו את קבר רחל, יזיזו אותו צפון, אז חנקו אותו שם עם מבצר אחד גדול, עשו איזה מבצר רחל.
אם הם
יעברו
דרך השטח של
קמהם. יפה מאוד. זאת אומרת, מתי רחל מבכה על בניה?
שהאחרון שישראל
שנחבט, בדיוק, שהאחרון הולך לחבוט את האור. כשירמיהו אומר להם שם במקום הזה, הם אומרים לו, מה שתגיד לנו נעשה. תסתכלו בפרק הבא, פרק מבית. הם עוברים על ציוויו של ירמיהו ויורדים מצרים.
זה הרגע שרחל מבכה על בניה.
לא עצם שהלכו, כל עוד שיש פה...
הגלות אל בבל, אז יצאו, נו, מה לעשות, חתו. רחל עוד לא התעוררה. מתי רחל מתעוררת? כשהם באים, גרות כמהם זה צמוד לקבר רחל. זה בשדות של בית לחם. בדיוק במקום שקבר רחל נמצא היום. ושם היא יוצאת ובוכה על בניה. כי הם הורגים אחד את השני. שהם רבים על מלכות שהיא ויתרה לרלאה. היא ויתרה ללאה, תהיה את המלכה, מה קרה? אז הבנים של לאה יהיו המלכים. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. ויתרו אנשי יהודה שרחל תהיה לפני לאה. מה קרה? מי בראש? מי המלך? מי מנהיג? שימי לב, כמהם מבטא את השם של כמהון. נכון? איזה כמהים למשהו. למה כמהים? את רואה את זה בדברים שברזילי הגלידי, חזל אומרים ברזילי הגלידי דברים מדהימים, הוא היה אדם זקן, ראה הרבה בימי חייו. אומרים חזל, הרי כשאיפה המליך אבנר את איש בושת בן שאול, איפה המליך אותו? במחניים. מי הגדול של מחניים? ברזילי הגלידי. וברזילי הגלידי היה שומע את כל המריבות שלהם, שאיש בושת מאשים אותו בזה, ואבנר עונה לו ככה, והיה שופך לפניהם פורים, כן? נעשה להם מסיבת פורים. שופך לבניהם גרמי יין. להחליק אותם. כן? ועכשיו עוד פעם מופיע עליו דוד, מתי? כשאבשלום רודף אחריו. שהוא בורח. הוא מחזיק בו. ודוד אומר לו, בוא איתי חזרה, אני עכשיו אגמול לך את הגמולה הזאת. למה תגמול לי את הגמולה הזאת? זאת אומרת, ברזילי הגלעדי הוא סמל של תואר השלטון. זאת אומרת, הוא רואה את הקלקול שיש במלחמות השלטון ובקנאות השלטונית הזאת. כן? הוא בעצם מבטא את זה. לעומת זאת, כמהם, כמהם הוא בעצם משקף, זאת אומרת, ברזילי הגלעדי מצד אחד יש לו ביקורת על מנעמי השלטון, ומצד שני אומר לדוד, טוב, אז שכמהם ילך איתך. שהוא ייהנה. למה? לשרים ושרות, לשידה ושידות. זאת אומרת, יש פה משהו כאילו לא סגור טוב.
מבחינתי,
אני באמת מעדיף לך בלי הדברים האלה.
אבל אם אתה רוצה כבר, אז
הבן שלי תהיה. כן, החיוך הזה שלך, לא רואים אותו, הקהל לא רואה, אז עושים אותך פה שהקהל יראה. החיוך שלך רומז בדיוק את האמירה שרציתי להגיד. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, אולי זה השינוי הזה אחר כך, וכמהן עבר עמו וכל עם יהודה העבירו את המלך וגם חצי עם ישראל. וכאן מתחילת הבעיות עכשיו. זאת אומרת, השמיעה הזאת של, כל כך הפירוט הזה על כמהם שיבוא ויקבל עכשיו איזה פיצוי על מה, מה עשית לשם שמיים? לא, שם שמיים, גמרנו. לא רוצה, טוב, נגמר. לא, בכל זאת. שיקבל איזה מישהו, בכל זאת איזה... עכשיו, מצד שני, יש פה גם משהו תמים. אני כאילו מציג, יש פה איזה משהו שמצלצל לא טוב. בפרט שאנחנו יודעים מה קרה בסופו של דבר, כמה שנים רבות אחר כך, בנחלתו של כמהם, כן, האובדן של המלכות, שם נחבטה כחלתם של ישראל, משם הם יורדים מצרימה, ועם ישראל איבד את השלטון על ארץ ישראל.
זה עונש קטן לדוד
על זה
שהוא
הביא
כמהם
לשם? אני אומר, זה לא עונש, זה לא ברמה של עונש, אבל זה ברמה של, כאילו, המלך, כאילו, הנביאים רוצים להראות לנו שמואל, ולא שמואל, זה פה, כן, פה גד החוזה, או נתן הנביא, שכתבו את ה... ספר, רוצים לתת איזשהו... יש פה איזה to be continued, אתה רואה שיש פה איזה משהו שלא נגמר טוב. וכשמלכות יהודה תלך ותדעך, או מלכות בית דוד תרד לתמיון, אז כאן, אתה רואה שכאן זה פלק, כאן נפרץ איזה חור.
כאילו אם בעצם דוד היה משפר ומסתר את אותה בעיה שנקרא כל השרים והשרות האלה וכל המנויים, אז אולי לא היה כאילו בהמשך את הבכי של רחל או משהו כזה, אולי בעצם, אם הוא לא היה לוקח אותו והיה מתקן בעצם, או שהיה אומר לברזילי הגלעדי, אתה צודק במה שאתה אומר, ובאמת אולי אני לא צריך להפסיק עם הדברים האלה וכן הלאה, אז אולי הייתי אומר, ההידרדרות שבאה אחרי זה, לא הייתה מגיעה למצב הזה שרחל הייתה צריכה לבכות בעצם.
זה קצת קיצוני, אני נזהר מלומר את זה. אני אומר, מרגישים שיש פה משהו, נשאר פה משהו פתוח. עדיין משהו לא חלק. המעבר הזה מהירדן. מצד אחד אתה רואה שדוד מתארגן להחזיר את עם ישראל למצבו הקודם, מצד אחד השיחה הזאת עם ברזילאי הגלעדי עוצרת פה את שני, את שני החלקים של הפרק. שמים לב לזה? כאילו יש פה איזה משהו שנתקע באמצע המעבר. בעצם יש פה איזה תהליך, הם הולכים, כבר עוברים, מעבירים את עם ישראל, באים, לוקחים, זה, מסדרים, כל הפוליטיקה. כן, אבל הערכת מחאות הזאת היא כאילו איזה שמין איזה פוז כזה. ותשים לב ששני דברים שעשה פה דוד, או שלושה דברים. אחד, שימי בן גירה, שבעיני אבישי ויואב זה ודאי טעות גדולה מאוד מה שהוא עשה. שתיים, יצא בת קול ואמרה, ציווה ומפיבושת יחלקו את השדה, רחבם וירבם יחלקו את המלוכה. קיבל פה לשון הרע. והדבר השלישי זה ברזילי הגלעדי וקמהם. מאוד מעניין. יש פה איזה... יש פה שלוש נקודות שהן מוזרות קצת, שהן באמת קשות.
אי אפשר לסרב, בבקשה.
אבל הוא סירב.
לא, סירב, אבל עדיין אפשר לסרב. ראש הממשלה...
כן, אבל אתה מבין, זה בדיוק התיאור. זאת אומרת, אחרי שמתארים את זה כל כך, הישמע עוד בכל שרים ושרות, התאם עבדך, אוכלת כאשר אשתה בכל אשר הזה, זה שולחן המלך. אתה מבין? אחרי שהוא עובר כזה דבר, אז הוא אומר, טוב, עכשיו הבן שלי ילך. קשה קצת. תהיה עלינו למסע. כן, צריך לטפל בי, צריך לזה... סיעוד. אתה צריך עוד מקרה סיעודי פה אצלך. גם ויאמר המלך, איתי יעבור קמהם, ואני אעשה לו את הטוב בעיניך, וכל אשר תבחר עליי, אעשה לך. כן? כל אחד מעביר לשני, תעשה הטוב בעיניך, הוא אומר לו, אני אעשה הטוב בעיניך, אתה תעשה לו הטוב בעיניך, הוא אומר לו, אני אעשה לך הטוב בעיניך. מה טוב בעיני השם פה? חסר פה משהו, אבל יש פה יותר מדי... זאת אומרת, מצד אחד יש פה גמילות חסד, אי אפשר להגיד, יש פה באמת הכרת תודה של דוד, שזה מדרגה גדולה של דוד. גם עשה לך טובה, עשה לך... מה גם שברזילי הגלעדי, ראינו שהוא היה מתומכי שאול, הוא עשה את זה אולי בטח לא מאידיאולוגיה, גם מתוך איזשהו... אז הוא פעל כאילו נגד דוד, נכון? בזה שהוא נתן מחסה וכסף ומקום לאבנר בנר ולאיש בושת. זה שעכשיו הוא מחזיר לדוד, גם זה איזשהו כפרת אבונו.
להראות שהוא לא עשה את זה מתוך איזושהי
מטרה
שהיא... אולי לא... אולי
היה
נגד דוד.
כן, אולי כאילו עשה את זה שם, מתוך... הוא באמת אמיתי היה ברזילי הגלעדי. עליו אפשר להאמין.
כאילו, הוא הולך למלך האחרון בדילייט האחרון. שאול לא היה המלך, אז הוא הלך לבן שלו. כשדוד כבר כאילו, כבר לא המלך, אז הוא הלך
לבן. הוא גם היה רחוק, זאת אומרת, זה... בכל זאת היה מעבר לירדן.
עד שהוא שמע, אתה אומר את ה...
דוד הגיע אליו, אז הוא... לא, את ברזילי הגלעדי, אני חושב שהוא איש גדול, לפי איך שמדרש מתאר אותו, חז"ל מתארים... גדול שם הכוונה לעשיר. אני, כשאני אומר גדול, אני לא סופר לו את הכסף. אני אומר, היה לו, אתה רואה שיש לו... ההפך, הביקורת שלו היא מובנת. האבסורד הוא שאחרי שיש לו איזו ביקורת כלפי מנעמי השלטון, הוא אומר שהבן שלי ייהנה מזה. אם אתה דווקא רוצה לתת לי, אז שהבן שלי יזכה. מה?
הבן שלו לחץ עליו.
מה אתה רוצה שאני... כן. טוב, איפה שלא נעצור זה יעצור במקום לא כל כך סימפטי, אז בוא נעצור פה. יהיה המשך, מתחיל להיות שם המכות עוד רגע. אבל לצערי, שבוע הבא לא יהיה שיעור.